אז רק בקצרה, כרגיל, אני אסביר מה שראינו בשיעור הקודם. אם אני זוכר, בשיעור הקודם התחלנו בשורה הראשונה פה, בדף נונדלת, ועוד יש לך לדעת כי לא שייך שעבוד, גם גירות ואברהם, כן? זהו? אז... מה? זהו, זהו, אבל הנושא היה אותו קטע, רק אני רוצה להזכיר את מה שקדם. טוב, הפרק מתחיל כבר עם הרבה נושאים לפני זה. כן, תדון לזה. לפני שאשכר, תזכירו לי שביום חמישי לא יהיה שילוב. לא, כי יש לי אזכרה. אז תזכירו לי שיש לי אזכרה. החמישי הזה. ואחר כך בחודש הבא, ביום חמישי, בחודש הבא בלועזית, כן. ביום חמישי השיעור יהיה בשבע וחצי, לא בשש. זה יותר נוח לכם, כן. טוב. טוב, אז הפסוק. סליחה. יום רביעי בצרפתית כרגיל, כן. ברוך אתה, נמשיך. טוב, אז אני מזכיר רק בקצרה את הנושא. הפסוק זה פסוק ח' בפרק ט' ו' בבראשית. זה פסוק י' ג' בפרק ט' ו' בבראשית. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום והיינו אותם 400 שנה. והגענו בפרק של המערב על השאלה אם לפי המקורות אותו פסוק זה תשובה למה ששאל אברהם בפסוק ח' ויאמר אדוני אלוקים במה ידע כי ירא שינה, אז ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אם כן נראה שאם יש חטא, זה החטא של במדע, ולמדנו את זה בעריכות, לא צריך לעזור, אלא אם כן יש עוד שאלות, אבל אם יש חטא, החטא כנראה זה חטאו של אברהם, כביכול, למה הגלות מתחיל רק עם יעקב בניו? זוהי הייתה השאלה, נכון? אז לפני שנגיע לאותה שאלה, אני מזכיר מה שראינו בשיעור הקודם, ש... המהר"ל הביא את דעת חכמים במסכת נדרים, ויש דעה של רבי אבהו, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בנם ב-210 שנים, מפני שעשה הנגריה ותלמיד חכם, ותלמיד חכמים, סליחה, אף על פי שיש דעה שהיה רק תלמיד חכם אחד, ומי היה? אליעזר, טוב, אבל זה נושא אחר. שנאמר, וירך חניכה וילידי ביתו. ושמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, למור במדע. והיינו, לא סליחה, ורבי יוחנן אמר שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל פה יש שיבוש בספר. זה לא שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, תראו את זה בגמרא עצמה, בתלמוד, שלא הכניס גרים תחת כתפי השכינה, כן? אתם זוכרים שלמדנו את הדיוק הזה, תראו בגמרא, שנאמר תניע נפש והרכוש כך לך, ולכן צריך ללמוד את הכוונות של אותם החכמים שהסבירו, ואני מדייק, אם מדובר בחטא אצל אברהם, מהו החטא, מהו החיסרון, זה מידה מופרזת של אברהם אבינו. לכן השאלה, למה זה רק הבנים שנענשו? והגרסה של השאלה במערב, למה הגלות, אם הגלות הוא העונש של אותה הפרזה של המידה של אברהם, אני לא אמרתי ספק, אפילו התלבטות, כן? כי זה נושא אחר לגמרי, למדנו את זה. אם יש עוד שאלות נחזור. ולמה זה מתחיל רק מיעקב והלאה. ההסבר הראשון שנתן המהר"ל לפני שנלמד את הכוונות של הרבנים האלו, לפי המהר"ל, כי אם הגלות היה שייך לאברהם, אז גם ישמעאל היה בכלל. ומכיוון שיש קשר הדוק בין ההבטחה של הארץ והגזרה האפשרית של הגלות, רק מי שחל בו הגזרה של הגלות יש לו זכות על הארץ, זוכים את הנימוק הזה, אז אם ישמעאל היה שייך לגלות, היה גם כן שייך לארץ. רחמנא ליצלן, כן? ולכן זה לא יכול להתחיל עם אברהם. וזה נושא חשוב, אני רוצה לדעת אם זה מספיק ברור, כן? אין שאלות על זה? מכיוון שבמציאות יש דווקא טענות לישמעאל על הארץ, וזה מתחיל בשורש השורשים, כן? אתם זוכרים מה קרה כששרה אמנו אמרה, גרש את העמה ואת בנה, זה על, אחרי הפסוק, ותרא צרה את בן הגר המצחית אשר ילדה לאברהם, שם כתוב אברהם משחק. צריך גם כן לדייק למה באותו פסוק כתוב אשר ילדה הגר המצחית לאברהם, מכיוון שאנחנו יודעים שילדה, סליחה, שהגר המצחית ילדה לאברהם, לא לאברהם, כן? זה נושא לגופו. כן? אני מעלה את זה אחר כך. ומשחק, מה היה באותו צחוק לפי המדרש? הוא ביקש את הירושה. זה כבר מההתחלה. הוא אומר, אני בכור ואני נוטל שני, איך אומרים, שני חלקים, כן? גם ערב וגם ישראל. ודהיינו, לפי כוונתו, זה גם כל העולם כולו וגם ישראל, כן? ידו בכל. ואנחנו חיים את אותה טענה. ולכן זה לא קל. לא שזה לא קל. ההסבר של המהר"ל הוא חזק מאוד. כן? הוא מסביר לנו הרבה דברים בבת אחת. למה היה צריך גלות כדי לקבל את הארץ? וזה קשור למה שאין טענה לגבי ישמעאל. מכיוון שהוא לא ידע מה זה גלות. כן? זוכרים את הנושא. ורק אני אמור, ואם הגלות הייתה מתחילה עם יצחק, עשיו היה שייך. טוב, זה עוד צרה סרורה עם הנוצרים, כן? שטוענים שזה הארץ הקדושה שלהם, כן? טוב. אז מכיוון שזה מתחיל רק אצל יעקב, זה מוכרח להיות ככה, כדי שההבטחה לאברהם על הארץ תהיה מובטחת דווקא לישראל, פשוטו כמשמעו, ומי הוא ישראל? זה יעקב של ישראל. כן. ועד אחרית הימים כנראה, לפי הכלל של מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו צריכים להתמודד עם הטענות של ישמעאל ועשיו. כנראה, עניין עשיו נגמר לכאורה, כן? הם ויתרו על זה לכאורה, כן? הם מעדיפים אושוויץ, כן? אבל בישמעאל זה ממשיך. אבל פה התעוררה שאלה, אם אני זוכר, זו שאלה של... שהוא לא נמצא פה. אתה, כן, זו שאלה שלך דווקא. אתה שאלת, כי בהיסטוריה הנצחות התחילה לפני האסלאם. זה אתה ששאלת, זהו. אז נתייחס גם כן לאותה שאלה. אתם מבינים את השאלה. כן, לכאורה זה לא הסדר. זה ישמעאל קודם, אחר כך עשיו. אבל דווקא בהיסטוריה מה שהתפתח, כן, זה ההפך. אני לא אלמד את זה הערב, כן? אבל זה נושא לגופו. רק אני אגיד משהו, כי אין שאלה בלי תשובה, שלפי דעתי זה נושא חשוב מאוד. התיאולוגיה האסלאמית התחילה עם הנצרות. רק תזכרו את זה, כן? כי המייסדים של הנצרות היו בדעתם תיאולוגית מוסלמים לפני שהיו נוצרים. מוסלמים במובן התיאולוגי של האסלאם. הרי לצערי אחר כך, היסטורית, האסלאם התפתח אצל בני ישמעאל. אבל הנצחות הייתה צריכה להיות דווקא תיאולוגית, האסלאם עצמו. מי שלומד את הספרים שלהם, של המייסדים של הנצחות, תופס את זה מיד. כי בכל התנ"ך, וגם במשנה, אין שום רמז למה שקוראים תיאולוגיה. זה מתחיל עם הספרים שלהם. אבל בעיקר התיאולוגיה זה אסלאם, זה לא נצחות. נצחות זה מיסטיקה, זה משהו אחר. יש איזה אלבוביה באמונה של הנוצרים, אבל מה שקוראים תיאולוגיה, פילוסופיה דתית, לפי ההגדרה של הכוזרי, כן? זה אסלאם. ולכן הספרים המוסלמים הראשונים, זה דווקא הספרים של הנוצרים. טוב, זה נראה קצת פרדוקסלי, וצריך ללמוד את זה, אבל עכשיו זה לא הנושא שלנו, כן? אם אתם זוכרים, תכן שזה חידוש של בן אורוס, שמעתי פעם, מה שאומר הכוזרי על האסלאם ועל הנצרות, זה לא דת, זה פילוסופיה דתית. אבל בעיקר זה האסלאם, פילוסופיה דתית. והחידוש הוא שאין דת אלא דברי תורה. דת, דברי תורה. טוב, אז חוזרים ל... אתם זוכרים מה שאומרת הגמרא? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. ולכן אם מגדירים לפי המושגים שלנו עכשיו דת כתורה, אין דת אלא היהדות. ומה זה, מה אם אנחנו נראה אסלאם? זה פילוסופיה דתית. אולי במילים אחרות. הדת האמיתית מתחילה כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם בריותה, עם הנבואה של התורה. אבל מה זה הפילוסופיה הדתית? זה כשהאדם מאמין בבורא, זה פילוסופיה דתית. כשזה בא מהאדם, זה פילוסופיה. כשבא מההתגלות, זה דת. תופסים את ה... אבל לפי ההסכמה של כל הדתות, אין רק דת אחת שהתחילה בנבואה, זה היד. כל השאר זה פילוסופיה. לכן גם האסלאם לא מעיזים לומר שהקוראן ניתן מפי הגבורה. הם אומרים, המלאך גבריאל. שמעתם? טוב, המלאך גבריאל זה לא מפי הגבורה, אף אחד מי שגבריאל זה מידת הגבורה. אז זה משהו נכון. כן, היו תמיד חכמים אצל המינים האלו. וזה מחזיק מה שאמר הרמב״ם. לא אומרים אפיקורוס, אלא לתמיד חכם. כל שכן למין. כדי להיות מין, צריך להיות מין תמיד חכם. טוב, זה מורה. אז חוזרים, הייתה שאלה פה? כן.
האם מבחינת האסלאם, זה שאברהם שלח את האגר וישמעאל לנקר, זה לא גלות?
זה לא גלות
מבחינתם?
מבחינתם, אם אני זוכר מה שכתוב בספרים שלהם, אגר חזרה מאותו גלות. והיא הייתה מצרית, ולכן זה לא גלות לצאת מארץ ישראל. מה שנקרא גלות, זה כשעם שלם הוא מנותק מהמדינה שלו. אבל דווקא מבחינה הגיונית, כשהגר הייתה בארץ ישראל הייתה בגלות. גם לפי הריחול שלנו, לפי המדרש, אגר הייתה ביתו של פרעו. אז ביתו של פרעו היא מצרית. אם כן, כשהייתה אצל אברהם בארץ ישראל, הייתה בגלות. זה לא גלות, זה גירוש. שרה אמרה, גרש. זה גירוש מארץ. אבל גם כן, לפי המדרש, כתורה היא אגר, היא אגר שחזרה אחרי תשובתה. ויש מקורות באסלאם במדרשים שלנו, של התימנים, שאגר חזרה בתשובה. גם אגר חזרה בתשובה. וזה מחזיק מה שאומר המדרש, שאגר היא כתובה. איזה שאלה? כן, יפה. לכן זה לא מצא חן בעיני אברהם, אבל בעיני התורה כן. בעיני שרה כן. אתם זוכרים מה מגלה המדרש? כי העיקר הזה ששרה הייתה יותר מסוגלת לנבואה מאברהם, אנחנו לומדים את זה דווקא מאותו פסוק. כל מה שתאמר שרה אמך אשמע בקולה. מכאן שהייתה נביאה. וכשאישה היא נביאה, היא נביאה יותר גדולה מאיש. אתם יודעים את זה? לא? לא יודעים את זה? טוב, עכשיו יודעים. ואני פעם שמעתי דחשן אחד שממש לא סבל את זה. לא סבל את זה, מה, מה זה אישה נביאה? אז לא רציתי להפריע הרבה. בדרוש שלו, אחר כך אני אמרתי לו, ייתכן שאתה לא מבין לא מה זה נביא ולא מה זה איש. אז יש מקור בפרקי אבות שמסביר את זה. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אם אנחנו תופסים את זה פשט, כן? מכיוון שדווקא הנבואה זה החוכמה של הנולד, אז דווקא האישה שהיא המיילדת, היא תופסת את החוכמה של הנולד. זה מובן? כן. לא תפסתם? טוב. היא הרחם של ההיסטוריה, והנבואה זה החוכמה של ההיסטוריה. ולכן האישה היא יותר רגישה לנבואה, יותר מתאימה, מסוגלת לנבואה, מהאיש. האיש צריך להיות תנג חכם כדי להיות נביא. מי שאלו לא צריך להיות מיילדת. כן? וזה סוד המיילדות ביציאת מצרים. כן? כי היו מיילדות של משה בכל הדור. כן? והם היו החכמות, הנביאות שבדור. וזה מתחיל במרים. מרים התנבאה, הראשונה שהתנבאה, על יציאת מצרים, על משה, כן? זה מרים ויוחבד, כן? ופעם הסברתי, אולי זה דרך אגב, אבל זה חשוב. אני זוכר שהסברתי לכם, אני לא זוכר בזה שנה, שזה דווקא ההבדל בין תלמיד חכם של ישראל ופילוסוף אצל אומות העולם. כן? אצל אומות העולם השיטה היא שהרב מיילד את החוכמה של התלמיד. למשל, סוקרטס והפילוסופיה, כן? אבל אצלנו זה ההפך. זה דווקא התלמיד שהוא המיילד של הרב. ואחר כך בקצרה אני אסביר למה זה חשוב, לדעת את זה. כי זה כתוב בפסוק. כי כתוב מיילדות חסר, אותיות תלמיד, מיילדת אותיות תלמיד. התלמיד זה המיילד. זה מובן. טוב. מכיוון שאם מי ששואל נותן הוא עצמו את התשובה, אין תשובה ואין שאלה. זה לא חוכמה. כן? אם זה התלמיד ששואל והתלמיד שמשיב, והרב הוא רק המיילד של אותה חוכמה, אין בזה שום כלום מבחינת החוכמה. נשארים בספק. מה אומרת המשנה? עשה לך רב והסתלק מן הספק. כן? למה צריך רב? לא כל כך כדי לדעת, לקבל ממנו מידע. כן? זה לא נקרא הרב רק מכיוון שדעת הרב היא יותר רבה מהתלמיד. כן? יש לו מידע יותר רב. אלא זה כדי להוציא את התלמיד מן הספק. כן. ולמשל, כשהגמרא אומרת, אפילו מי שמלמד אות אחת, אתה צריך לקרוא לו רבו. זה גוזמה, כן? אות אחת, זה כבר רב, כן? ולכן כולנו חכמים, כולנו רבנים, כולנו גאונים, כן? שלא לבטא. אבל צריך להבין מה זה אות אחת. אות, בלשון הגמרא, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כן? כל אות זה שמו של הקדוש ברוך הוא. מי שמוסר לו את המשמעות של האות כשם של הקדוש ברוך הוא, בבחינת שם של הקדוש ברוך הוא. יש בגמרא גדולה נקמה שנכתבה בין שתי אותיות, שנאמר אל נקמות השם. ולכן אות זה שם. גדול הדעה שנכתבה בשתי אותיות. והפסוק, אני זוכר את הפסוק, יש פסוק דומה. ייתכן שזה קיל דעות השם. ולכן, זה החשיבות של העניין, כן? אנחנו רואים שדווקא המיילדות היו המיילדות של משה רבנו. זה התלמיד שואל והרב משיב, אז מסתלקים מן הספק. אבל דווקא זה התלמיד שהוא המיילד, כך אומרים, של הרב, כן? ויותר מכולם מתלמידי. זה מובן מה שאמרתי. אם אני זוכר אותה שיטה של הפילוסופים, שדווקא הרב הוא רק המיילד של התלמיד ולא ההפך, זה נקרא המיוטיקה, משהו כזה, כן? ביוונית, טוב. לכן אני אולי פעם מתייחס לאותו עניין. שוב, לפי מה שאני תופס בנושא, יש עכשיו הרבה מחקרים, גם אצל הנוצרים וגם אצל היהודים, בעיקר באמריקה, שמגלים כי מייסדי הנצרות המציאו את הדמות של אותו האיש בצורה מיסטית, אבל האמונה שלהם היא בעיקר תיאולוגית וקשורה ל... איך אומרים את זה בעברית, אגנוזה. יש מושג בעברית? אגנוז. כן, גנוזה. טוב, אז, אבל זה נושא אחר לגמרי. אז לא צריך לחזור על ההסבר הזה הראשון של המערב, שמכל מקום, הגלות לא הייתה יכולה להתחיל רק עם יעקב. מהסיבה שראינו, דהיינו, לפי השיטה של המערב, אם הבנים חוזרים על חטא אבותם, אז העונש בא על הבנים. כי מה הייתה השאלה שלנו? למה העונש על חטא אברהם כביכול חל על הבנים? מכל מקום יש סיבה מוכרחת שהגלות לא יכולה להתחיל רק עם יעקב, כן? עם בני יעקב, או עם יעקב. אבל רק אם הבנים חוזרים על אותו חטא. מה שלמדנו מקודם, זה אצל אברהם זה לא חטא. וזה דיוק לשון הגמרא. למה נענש אברהם, אבינו, ונשתעבדו בניו? פה זה השאלה. מה אתה אומר? שאברהם נענש, הלו בניו נשתעבדו. אז אברהם נענש בבניו, כן? ולכן אברהם לא נענש. בניו נענשו מחטא אברהם, אבל אצל אברהם זה לא היה חטא. לזה צריך לזכור מה שלמדנו כמה פעמים, כי מידתו של אברהם היא מתאימה לו. אבל אצל בני ישראל, מידה מופחזת של חסידות זה חטא. זה מה שנקרא. אני לא חושב שנגיע בסוף הפרק במערל, כי אני רוצה לחזור ללימוד של המדרש עצמו, והמהר"ל מסייל את זה למי שיש את הספר של גבורות השם, זה בדף נ"ח, אם אתם רוצים ל... בסוף השורה השנייה של הדף נ"ח, אומר את זה ככה. הוא מסביר בהסבר אחר שאברהם היה רק הראשון של האבות והוא כולו חסד. יצחק היה השני והוא הפך הראשון, כולו דין. ויעקב היה השלישי והוא הפך הכולו דין, דהיינו איחוד בין חסד ודין. זה ההסבר שלו. והוא אומר את זה מפורש, אבל אברהם, מפני שהיה נוטה מידת הדין, לכך הפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה ההסבר של המהר"ל. ולכן, לפי הנושא שלנו, אצלו זה לא חטא, זה המידה שלו. והוא מחזיק בצדקתו כצדיק של מידת החסד. ולכן, זה נורמלי, נאמר, זה טבעי לאברהם להגיב כמו שהגיב, כן? אצלו זה לא חטא. ולכן הוא לא נענש, אלא כשהצאצאים שלו, בני ישראל, בני יעקב, חוזרים על אותה התנהגות, אז הם נענשים, נענשים, איך אומרים? כן? מכיוון שאצלם זה חטא. ואחר כך המהר"ל מסביר במשהו עמוק מאוד. אבל החטא היה קטן מאוד, אבל היה צריך איזה שהוא חטא קטן כדי להתחיל בגלות. הגלות היה מוכרח, אבל לא החטא. צריך סיבה של חטא קטן מאוד, אבל זה לא כל כך חטא גדול אצל הבנים, כן? טוב. יפה. אז אחר כך המהר"ל מתחיל לתת ההסברים שלא באופן עקיף, מחמת ישמעאל ומחמת עשיו, אלא כי אברהם כשל עצמו לא שייך לגירות, אלא רק יצחק מתחיל להיות שייך קצת. זוכרים את זה, כן? זה הגענו בסוף השיעור הקודם. טוב, אז אם אין שאלות, נמשיך. כן? מה? לא שמעתי מספיק. כן, אני אמרתי שנלמד את זה בהזדמנות אחרת, כי זה רחב מאוד, כן? כי צריך דיוק בכמה פסוקים, כן? וכי הפסוק הזה נאמר אחרי שישמעאל עשה תשובה. לא בדיוק אחרי שישמעאל עשה תשובה, שישמעאל עשה תשובה. אחרי שכבר אברהם נקרא אברהם. ולכן זה גזירת הפסוק להגדיר את אברהם כאברהם, מכיוון שכבר נקרא אברהם. כן. אבל המעשה כשל עצמו, ישמעאל היה בן אברהם. וזו הסיבה, גבי אברהם, שהוא לא שייך לארץ. כן. אצל עשיו זה עניין אחר לגמרי. כי עשיו נולד מיצחק, כן. לא מאברהם. אין מדרגות בין יצחק, הוא כולו יצחק, אבל באברהם יש שתי מדרגות, אברהם אברהם, ויעקב שתי מדרגות, יעקב ישראל. אבל רק בקצרה איזה דיוק בפסוק שלנו, אני חוזר לפסוק והוא אומר לאברהם, ידוע תדעך יהיה זרעך, כן? אבל בני ישראל הם זרע אברהם, לא זרע אברהם, פה יש קושיה. תפסתם את השאלה?
כן.
אז מה התשובה? היא שייכת למהר"ל, התשובה. מהי התשובה? כשישראל מתנהגים כבני אברהם, אז בא העונש של הגלות. כבני אברהם, לא כאברהם. מובן? אז אולי מי יכול להסביר במה מדובר? נגמור עם זה. מה המשמעות של זה? בני ישראל הם בני אברהם, אבל מה זה המושג של זרע אברהם? מה שאני אמרתי, כשבני ישראל, שהם צריכים להיות בני אברהם, זה כבר אברהם, הצדיק של מידת החסד, אבל בנו של יצחק, קשור למידת הדין, כן? אברהם זה עוד כשהיה ארמי, נקרא אברהם העברי, אבל היה ארמי, כן? אז כשבני ישראל נוטים לארמיות, דהיינו לשאיפה של הגלות, אז חוזרים לגלות, זה פשוט מאוד. זה ברור? תפסתם את ההבדל? כן? הזהות הארמית היא הזהות העברית בגלות. אז יש איזה נוסטלגיה של הארמיות, אצל העברי הוא חוזר לגלות. זה מובן? טוב. אז מה יש? זה גם זה וגם זה, זה גם זה וגם זה. אני רוצה להסביר מה שאני רוצה לומר עכשיו. אצל האבות, הקשר עם המידות זה לא קשר עם ערך שצריך להגשים. היו, כל כולם היו אותה מידה. ההגדרה בקבלה הם היו מרכבה לאותה מידה. אברהם לא היה מאמין באיזה ערך שנקרא חסידות, חסד. היחס, זה בזהות שלו, כן. זה מורש.
לשאלה הקודמת, כי הרב, הרי שלחו את למצוא נשים באישה בערב, אישה...
המקור?
מקור החסד עצמו.
מקור, נאמר, נכון, נכון.
פה יש קשר.
נכון, אז פה אני רוצה לחזור לאיזה דיוק דווקא אצל יעקב, זה מאיר את זה. תזכרו לי שזה בפרשת ויצא. אז תקחו ספרים אולי של בראשית, פרשה ויצא. יש כמה ספרים פה, אתה יכול להיות. זה אני זוכר, למדנו בפרשת השבוע, אבל לפני אולי כמה זמן, זה כשיעקב מגיע לחרן. זהו. אז זה פסוק דלת בפרק כפתת. לא צריך להליע בהרבה ספרים. לא אחד, לכולם. לא, לכולם. ספר אחד יש לי. אז אולי כדאי לחזור לאותו נושא. מה קרה בחרן? עד שדווקא האבות שלחו לקחת נשים מחרן. דהיינו, משפחת נחור, כן? אתם זוכרים שמתרח יצא אברהם, שממש יצא מאותו גלות של העם העברי שנאבד באוכלתים, כן? ודווקא נחור התעכב בחרן. הרן נפטר. ותרח הגיע עד חרן לפי כמה מדרשים בא בתיירות בארץ ישראל, כן? עולה בכוח, אבל חזר, כן? חזר לחרן. ואם אני זוכר היטב, לפי אותו מדרש תרח היה נוכח במחזה של ברית בין המתרים. אחר כך חזר לגלות, כן? אני כנראה נשיא של הפדרציה הציונית של חרן, כן? יורד. אז, הנה, פה כשיעקב מגיע לחרן, זה פרק כפתת, ואנחנו מתחילים דווקא בפסוק דלת. כדאי ללמוד את כל הפרק הבא. טוב. ואם אתם זוכרים, יעקב ברח משנאת אחיו, כן? ברח משנאת אחיו, והוא מחפש מקלט אצל אחי אמו, כן? ומי מיד כשמגיע שמה, אנחנו קוראים את זה. הוא מגיע על יד בערך, שיש אבן גדולה על פי הבערך, ונאספו, בפסוק ג', ונאספו שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבערך, וישקו את הצון וישיבו את האבן על פי הבערך למקומה. פה יש איזה רמז חשוב מאוד על, לפי הנושא שלנו. צריך של כל הרועים יהיו יחד כדי להצליח לגלות את פי הבאר. במובן? ולכן כל עדר ועדר היה מחכה עד שכולם יהיו פה כדי להוריד את, להוריד את האבן. באיזה באר מדובר, כן? באיזה עדרים מדובר, באיזה רועים מדובר. כן. אז מכל מקום אנחנו לומדים ששם יש מקום שיש רועים. אז מגיע יעקב ויאמר להם, יעקב אחי, מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו. לפי הפשט זה מסר של האינפורמציה, כן? גיאוגרפית. מאין אתם? מאיפה אתם? ואומרים אנחנו מחרן. זה תורה, מה אומרת לנו התורה בזה? טוב, נמשיך. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו שלום. והנה רחל ביתו והיא מצאה. טוב, זה הפשט. והפשט הוא כבר משהו דרמטי. כן? זה משהו יפה מאוד. טוב, אז נחזור לעניין. ויאמר ליעקב, אחי, מאין אתם? הוא מוסר להם תורה. והוא אומר, וזה לא שאלה מאין אתם, אלא הנחה. אתם יש מאין. מאין אתם. ויאמרו, לא, אנחנו לא יש מאין, אנחנו מחרן אנחנו. והמדרש אומר, מה זה חרן? חרון אפו של העולם. כן. אז פה אנחנו רואים ויכוח בין שתי גישות לאמונה. כן. והגישה של יעקב זה הגישה של התורה. כן. בריאה יש מאין. והגישה של ההורים האלו זה דווקא הגישה של עובדי עבודה זרה, שכל האמונה שלהם, שבהתחלה היה איזה חרון אפו של בורא עולם וזרק את העולם, וצריך לתקן את החרונף של העולם. והם רואים את התיקון של החרונף. ואתם רואים שזה סוף סוף מתגלה דווקא בתיאולוגיה של הנצחות. זה ממש הנצחות עצמה. כן. מה יש לנו לעשות? לתקן את החרונף של החטא הקדמון. וזה מה שראה המדרש בזה, כן? טוב, אז יעקב אמר להם, איזה עבודה זרה אתם שחים. הידעתם את לבן בן נחור, אתם לא שמעתם על משפחת אברהם אבינו, כן? לבן בן נחור, לא ידעתם דבר כזה, שיש עברים בעולם, כן? אז ידענו, זה ידענו לכל הפחות. ומה שואל, הוא אומר להם, השלום לא, וזה המושג של שלום שמתגלה פה, כן? ויאמרו שלום. אז הנה רחל ביתו באה עם הצון, והסיפור מתחיל, כן? סיפור של ישראל. והיינו, דווקא באותה משפחה היו יודעים מה זה שלום, נכון? ומכיוון שזה, תפיסת העולם הייתה שונה לגמרי. אולי אני אסביר קצת קצרה ותגידו לי אם זה מספיק ברור. הבעיה של האדם זה דווקא הבעיה של ואהבת לרעך כמוך. זה הבעיה של השלום, כן? וזה כל המסר של הסיפור של, של התורה מההתחלה עד יציאת מצרים מתן תורה בשבועות, כן? מה? זה העניין של שני האחים, צריך לעשות שלום ביניהם. זה מתחיל בקין והבל, כן? מחפשים איפה עושים שלום בין קין והבל, בין שני האחים. ואתם רואים שזו הבעיה של יעקב, הוא חי אותה בעיה. וההפתעה הייתה, מה יש לו בראש? הוא כנראה, כביכול, בורח מארץ כנען, עם הניסיון שהשלום בלתי אפשרי. כן? מה שקרה עם קין והבל, קרה עם עשיו יעקב. לא, כנראה יש לו ג'וק בראש, לעשות שלום, עושה שלום במרומר, הוא יעשה שמיים. זה מה שהוא מחפש, כן? ואיפה הוא הולך כדי להתחיל שוב מחדש, מכיוון שעשיו אם עשיו זה נחשב, במשפחת אברהם. הרזרבה האינדיאנית שמה של משפחת... הניצוץ של הקודש, של אותה מידה של מידת החסד, דווקא בארם. כן? בתוך הקליפה של ארם, אבל אותו ניצוץ הקדושה זה דווקא אצל הנשים של אותה משפחה. כי הגברים של אותה משפחה הם כולם רשעים. אבל דווקא רבקה, רחל, לאה, זה נשים צדקניות. אבל לבן, בתואל, זה רשע בן רשע בן רשע. כן? זה מובן. אז זה אותו עניין. ואנחנו רואים שאותה הגבלה, אנחנו מוצאים אותה בפרק הראשון של פרקי אבות. בהתחלת הפרק יש לנו משנה על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה וגמילות חסדים. בסוף הפרק יש שוב משנה דומה על שלושה דברים העולם קיים, אבל שמה חסד נקרא שלום. כן? כשחסד קשור לתורה והעבודה, נקרא שלום. מי זוכר את הגרסה של המשנה בסוף הפרק? על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אז דין זה עבודה שקשור עם גמילות חסדים ותורה. אמת זה תורה כשהיא קשורה עם גמילות חסדים ועבודה. ושלום זה חסד כשזה קשור. וזה ההבדל בין העולם העומד והעולם קיים. העולם העומד זה בהתחלה, יש עמודים, אבל הם נפחדים, כן? בסוף הפרק יש איחוד הערכים, אז לכן הגרסה האמיתית זה העולם קיים, קיים זה יותר חזק מעומד, מובן, כן? לכן החידוש של המשנה היא בעבר של המשנה, על שלושה דברים העולם העומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, זה נקרא בעלי העמודים. כי תורה זה עמוד, עבודה זה עמוד, ומילות חסדים זה עמוד. אבל העיקר זה עבר, ייחוד המילות. אז זה ההבדל בין עומד וקיים. אז זוהי השאלה. דווקא באותה משפחה יש השלום בכוח, מכיוון שבאותה משפחה יש חסד אמיתי. אבל אצל מי? אצל אנשים דווקא. כי... אנשים זה הבכוח של החסד שמגיע מייחוד המידות. הגברים זה חסד ייחוד, אז זה, סוף סוף זה נופל בחסד של הסדרה, חסד של הפעימה. כן. זה מובן. כן.
אמרת
תודה על השאלה, כי זה מה שרציתי להגיע, כן, בסוף ההסבר. זה בשאלה. והפסקתי בנתאים. כי מכיוון שיש בריאה, אז הבריאות הן בתחרות. ולכן הבעיה של הבריאה זה דווקא לעשות שלום. זה התפיסה של בריאת העולם. הבורא נותן את הכל לכל בריאה ובריאה. אבל בהכרח הבריאות הן בתחרות. ולכן הוא נותן את הכל, ומה הוא מבקש ממנו, ואתה לאחר כמוך. זה לא יכול לעשות במקומנו.
זה מובן, כן?
זה התשובה. ומזה הגויים לא תופסים כלום, זה לא הבעיה. הבעיה היא מיסטיקה, מיסטית מגית, כן? יש קלקול בעולם, הסיבה של הקלקול זה החטא הקדמון, איזה חרון אף, חרון אפו של העולם, ואנחנו צריכים לרצות את אותו חרון אף, לתקן אותו בטקס מגי של סוף סוף הנצרות. ומה זה מוסר? כן, מדברים על זה. ואתה לך המוחה זה חשוב. אבל הסימן שזה לא האמונה שלהם, מכיוון שבה... בספרים שלהם היה צריך להיות כתוב, ואתה לך חוט יהודי מיהודי כמוך. זה הוכחה, שזה לא אמיתי. זה מובן? טוב.
כן,
כן. כל עוד שזה, זה של התורה, כל עוד זה נשאר בהתנהגות של דעת יחיד בתוך עם ישראל, זה לא רק שזה קשר, זה הליבה לקודשא בריך הוא, כן? דברי אלוקים חיים. אבל כשהמידה ההיא שהיא כולה טוב, כשהיא מידה של יחיד, היא ההתנהגות של ישראל, של תורת משה, אז זה זקן ממרא, כן? זה מובן? טוב. זה מה שאנחנו חיים היום, כן? בתוך עם ישראל יש עכשיו הרבה אברהם של שלום עכשיו. אבל זה דעת יחיד. וכל זה יפה בתנאי שלא יהיו בממשלה. אם יהיו בממשלה, זה אסור. וזה הבעיה, כן? אבל זה דומה מאוד לשקלא וטריא בגמרא, כן? זה דעת יחיד, אמיתית, זה מידתו של אברהם אבינו, אבל ההלכה כמישהו אחר. ההלכה כייחוד המינות. זה מובן? אני רוצה לומר מיד. טוב, הדיוק הזה, כי בפרשת, זה בסוף פרשת תולדות, אם אני זוכר, כן? תיקחו בסוף פרשת תולדות. תיקחו בפרשת תולדות, ופסוק, מה? איפה זה? קום לך לבד הנרן? פרק? ת' פסוק? ת' כן, זהו, זה הפסוק הראשון. כשיצחק שלח את יעקב, אמר לו, פסוק, פרק קו זעין, פסוק ת'. לא, לא, זה לא פסוק ת'. אז זה כף חת, לא כף זעין. כן, זהו. קום לך פדן הארם, בטה בטו אל אבי אבי אמך, וקח לך משם משם מבנות לבן. כשיצחק שלח את יעקב, זה כדי לקחת אישה, לא מבנות כנען. זוכרים את הנושא. אבל כשרבקה שולחת את עשיו, היא שולחת אותו לחרן. יעקב, היא שולחת אותו לחרן. מה הפסוק? מה? כזעים? מם? מם ג' מם ג' זהו. לא, זה לא מם ג' מם ג' ואת הבני, שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי, חרנה. אם כן, יש לנו שתי מוטיבציות של הנסיעה של יעקב, נאמר, כן? מצד יצחק, ללכת לקחת אישה במשפחת נחור, ולא לקחת אישה ממנות כנען. אצל רבקה, זה מוטיבציה אחרת לגמרי, לברוח מהכעף, מהסינה של עשיו, ולמצוא מקלט אצל לבן. אז במוטיבציה של יצחק זה נקרא פדן ארם, אותו מקום. במוטיבציה של רבקה זה נקרא חרם. זה מובן? טוב, אז מה קורה בסוף פרשת תולדות? תיקחו פרק ה' פרק כף ח' פסוק ה'. פרק כף ח' פסוק. וישלח יצחק, יש לכם את המקום? טוב. וישלח יצחק את יעקב וילך פדן ארם. וזה הגיוני, כן? יצחק שלח אותו לפדן הארם. אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה עם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדן הארם לקחת לו משם אישה וברכו אותו, ויצב עליו לאמור לו תיקה אישה מנות כנען, וישמע יעקב אל אבי ולאמור ואל פדן הארם, וירא עשיו כי ראה עוד בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נרות על נשא לו לאישה, אז ויצא יעקב ועכשיו אל חרנה. למה? מכיוון שבנתאים עשיו קנה זכות, ולכן אף על פי שמלך התחילה היה צריך ללכת פדן הארם, כן? בנתאים שינה את דעתו והלך לחרם, דהיינו, הלך לפי עצת אמו ולא לפי עצת אביו. למה? מכיוון שבנתאים עשיו קנה זכות של כיבוד אב, לא אם אבל אב, וזה מקורות במדרש, כן? ולכן יש שינוי בכוונה של יעקב, וזה מה שמדייק רש"י. תראו רש"י על הפסוק הראשון בפרשת ויצא. על ידי שבשביל שראו בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל, הפסיק העניין בפרשתו של יעקב, וכתיב וירא עשיו כי ברך וכו', ומי שגמר חזר לעניין הראשון. כן? וילך חרנה, חכה ברש"י, יצא ללכת לחרן. מה מחדש לנו השיפור? ויצא חרנה, יצא, ראי לחרנה, יצא ללכת לחרן. זה הפשט, אלא יצא ללכת לחרן ולא לבדנה. זה השיפור. זה מובן? טוב. תפסתם. טוב, אז היא. עכשיו השאלה שלך, ברור, יש לו מסר למסור לרועים האלו שהם רועים לא לפי הלכה. אתם זוכרים כבר, כשזה מתחיל בין לוט ואברהם, יש רועים ויש רועים, אבל פה יש רועים עם מוסר ופה יש רועים בלי מוסר, כן? אז הוא פוגש את הרועים והוא מתחיל לחנך אותם והוא מוסר להם מסך של התורה. זה את כל התורה מכמה מילים. תדעו את זה. החי, זה הבעיה של האדם להיות אח, מכיוון שמאין אתם. זהו, כל התורה כולה. מה אומרים הרועים, עובדי עבודה זרה? מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? אנחנו מחרן, לא מבריאה יש מאין. אתם רואים את חוכמת החכמים במדרש, כן? כשהסבירו מה זה חרן, חרון הפושע. זה לא בדיחת מילים אצלם. זה דווקא כפי שאומר המהר"ל, זה חוכמה עמוקה. זה מובן? וזה דווקא הפרשנות של המדרש, שלפי הדורות שכחו את זה, ואחר כך רק המהר"ל בא לחדש את זה. המהר"ל, כפי שאומרים המקובלים, עד כאן לא ניתן רשות לגלות. כן? לא ניתן רשות, הייתי אומר, לכתוב את זה. אבל זו הייתה החוכמה של כל החכמים, עד ועד בכלל לפני המהר"ל. והוא ראה את הצורך לכתוב את זה. בלי פירושים כאלו. ויש המון, יש השלה, יש הפרי צדיק, יש המון. העיקר זה הכוזרי, השורש זה הכוזרי. היינו ולא היינו מסוגלים לתפוס במה מדובר במדרש. כן, וזה השאלה שלך. איך המדרש הוא הפשט? לא, לא, זה לא שלך, זה מי שהיה יושב על ידך. שמואל, כן. כל פעם הוא שואל. אבל עכשיו שלמדנו, אני לא רואה את ההבדל בין הפשט והמדרש. כן? וזה הפשט של המדרש. זה חצי תשובה. אולי אני אסביר את זה ככה.
הוא בעצם עשה משהו.
יש דיוק בפסוק. פסוק ה', פסוק האחרון. על נשב לא לאישה. לא גירש את הנשים בנות חטא. על נשב. הוא הוסיף את המונותאיזם הישמעאלי על הפגניזם הרומאי. זה, זה הנצרות, כן? הוא לא הוציא את המשולש. זה, זה מובן, כן? זה על נשאר. זה הדיוק של המדרש, כן? אם היה מגרש אותם, או מגייר אותם, ולפי דעתי בהיסטוריה כך זה התפתח. כשרומי האימפריאליסטית הרשעה התחילה בתשובה, בחצי תשובה היא על הנצרות, אבל זה לא נגמר התשובה שלהם. ואולי אני אדייק את זה ככה. על הפסוק זין, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. תראו, מה הטעמים? תחת אל אביו יש תרחה. איך אומרים אשכנזים? טיפחה אולי, לא, מרחה, כן. ואל אמו אתנחת, אתנח, כן? למה זה הטעם הוא ככה? מכיוון שוישמע יעקב אל אביו, לא רק אל אביו, גם אל אמו. כן? ומה עשה עשיו? רק כיבוד אב, לא כיבוד אם. והיה עשיו כראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. ורבקה? נכון? טוב. יש פסוק לפני זה, שבנות חטא היו רעות בעיני יצחק ורבקה. נחפש את הפסוק ונראה את ההבדל. ותהיינה מורת רוח. למד דלת לא, באיזה פרק?
פרק
קבע. זהו. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כן? אז פה, כשעשיו חזר בתשובה, חזר בתשובה רק לפני יצחק, לא לפני רבקה. מהו ההבדל? טוב, למדתי פעם פירוש על פסוק במשלי, שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. והמדרש אומר שמה, אין אביך אל אביך שבשמיים ואין אמך אל הכנסת ישראל. וזה ההסבר. עשיו עשה תשובה גבי אביו שבשמיים. הוא קורא לזה אהב, האל האב, אבל כנסת ישראל נשארו אנטישמים. אז התשובה שלהם לא נגמרה, זה חסיד תשובה. זה מובן? מה? אחות נוויות. נוויות זה הבן הבכור של ישמעאל, ויש לו סגולה של הנבואה, לכן נקרא נוויות. והעבודה של ישמעאל, כשהיא בתיקונה, נקראת אלה נוויות, הקורבנות של נוויות. ויש, ויש ביטוי בגמרא, אפילו מביא כל אלה נוויות שבעולם. היינו קורבנות כשרים. ולכן נקראת אחות נוויות. זה בבבא קמא, אם אני זוכר. מזה שלה יצאנו. רחוק. מזה שלה יצאנו. על העניין של... כן, זה השאלה שלך. חסד ושלום, כן. וזה הסגולה של הנשים של משפחת נחור. ולכן נשאר בעולם, כדווקא, כפי שאמרתי, כערכים לתולדות של האבות. אבל האבות יצאו מהתומה של הרב. מה שנשאר שמה זה רק שידוחים. אז הייתי אומר, אבל אני לא בטוח, שזה מצדיק את ההמשך של חיי הדיאספורה בגלות, כן? למצוא נשים שמה אולי. אין מספיק נשים בישראל, כן? לפי דעתי זה נגמר. כי דווקא זה ההפך, הם באים להתחתן פה. מה? והולכים אחר כך. אבל חוזרים להתקבל. לא, מביאים מטבע זר. טוב. יש פסוק בנביא. כי באתם ותטמאו את ארצי, אתם זוכרים את זה. לא? זוכרים את זה? היו אומרים כשראו כל הבבל מביאים את הארונות, אז הם אומרים אותו פסוק. ותבואו ותטמאו את ארצי. לא, לא ידעתם את זה. דווקא כל יום מגיעים ארונות מחוץ לארץ, ויש ככה הודעות במאה שערים, ארון הוא בא, או ארון הבא, לא ראיתם את זה. טוב, מה לעשות? יש לנו את הישו שלנו. אז נחזור לנושא. יש עוד שאלות? טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים לאט לאט ללמוד את הדעות של חכמי התלמוד. אז, לא, הגעתי להסבר השני של המהר"ל, שהוא אומר שכי מכל מקום לא שייך גלות ושעבוד לאברהם, ואז הוא מתחיל הסבר עמוק מאוד, שהוא דווקא קשור למה שלמדנו קצת אולי, אני זוכר, בפרשת השבוע, כן? בהקבלה בין 70 אומות העולם ו-70 נפש במשפחת יעקב. צריך שהזהות של עם ישראל תרד עד המדרגה של הריבוי של 70, כדי שהקשר עם אומות העולם יכול להתחיל, כן? ולכן לא שייך גלות פשוטו כמשמעו, אלא כשמגיעים ביוצאי ירח יעקב ב-70 נפש. זהו? זה השיעור של הפעם הקודמת. טוב. ויש הרבה דיוקים שראינו. מכל מקום, קצת גירות זה מתחיל ביצחק, אבל שעבוד זה מתחיל רק אחרי יעקב והשבטים, במדרגה של 70 נפש. המדרגה של יעקב והשבטים זה עוד למעלה מהשעבוד, אבל גירות כבר מתחיל ביצחק בארץ כנען, גלות מתחיל ביעקב ו-70 נפש, שעבוד מתחיל רק אחרי פטירתם של יעקב והשבטים. זה מובן. אז אפשר להתחיל פה עכשיו. רק אני רוצה לדייק על הפסוק שלמדנו על יצחק, על העניין של התחלת של הגירות ביצחק. אני אמרתי וישב יצחק בגרר, מי שהוא אמר ויגור יצחק בגרר, אבל הפסוק הוא וישב, זה לא ויגור, כן? צריך לתקן בקסדות.
אבל אני לא יודע את השאלה.
מה?
וישב, לא
ויגור. וישב, כן, אבל בגרר. זה מה שאומר המהר"ל. קצת גירות, התחלה של הגירות. לשבת במקום הגרים, זה התחלה של הגירות. ולא גירות ממש, אלא התחלה של
הגירות.
גור בארץ הזאת, כן. אבל גור, כן, זה התחלה של להיות גר. מלדת יצחק, נכון? זה ההסבר. ואז לכן אני פעם פירשתי את את הברייתא בכתובות, כן? בהקשר לביטוי הזה, הזה. הברייתא אומרת, כל הדר בחוץ לארץ, לא כל הגר בחוץ לארץ. כי מי שרואה את עצמו כגר בחוץ לארץ, זה לא שייך לו, כן? אבל כל הדר בחוץ לארץ, כאילו הוא עובד עבוד הזרה. הדר, לא הגר. מי שרואה את דירתו בחוץ לארץ, אבל כל היהודים שהם מבחינת גולים, שרואים את עצמם כגרים בחוץ לארץ, שייכים לארץ ישראל. אותה ברייתא לא חלה עליהם, זה מובן? הוצאנו אותם מהגיהנם, כן. זה ההבדל בין גר ודר, כן. מה? לא, לקיים אמרו, וקוז ודרדה. הם בקוז וגרגר. טוב, אז עכשיו מגיעים בסוף השורה הראשונה. בנון... נון דלתו. כן, כן. נון דלת, כן. ובני כך, אחרי כאן יראה מה נשאר לנו, לא הרבה, אז נתחיל. ובני כך, יבואו כל הדברים בסדר מאוד, כי אצל אברהם לא נזכר שום גירות, רק מיצחק ואילך, וכאשר היו 70 נפש, אז ירדו מצרימה, לטעם אשר נתבהר בסמור. בני כי לא היו יעקב ובניו ראויים למצרים מצד עצמם, בניו זה השבטים, כן? רק במה שנכללו ב-70 נפש, הייתה צוואה מן יעקב לצאת אותו אחר מותו לארץ כנען, אחר שנבדל הצירוף הזה שהיו נכלל ב-70 נפש. וזהו, לאחר מותו. טוב, זה פשט, כן? מיד כשיעקב מת, הוא ביקש שיחזרו אותו לארץ כנען, כן? לא שייך למצרים, רק... בעניין של 70 נפש, כדי להתחיל בגלות של הבנים, וזה גם כן חל על השבטים, אפילו במדרגה קצת פחותה מיעקב, השבטים גם כן, וכן עצמות השבטים העלו לארץ ישראל גם כן, רק כי הבדל יש בין יעקב ובין השבטים, כי יעקב יותר מתאים אל ארץ ישראל מן השבטים, שהן יותר קרובים אל עין נפש. זה מובן? טוב. ולכן החזירו את יעקב מיד, והשבטים רק ביציאת מצרים, העצמות. ולפיכך יעקב בא לארץ מיד במותו, והשבטים עצמותם בלבד. כי האבות והשבטים מצד קדושתם העליונה ראוי להם הארץ הקדושה. רק מצד שנכלל יעקב עם 70 נפש, וכן השבטים, לכך באו מצרימה. שהרי תראה, כי לא באו מצרימה רק אותו רגע שהיו עין נפש. זה ממש מדויק, באופן מדהים, כן? שמזה תראה, כי מצד י' בשבטים, ומכל שכן מצד יעקב הרינו, אין ראוי לבוא מצרימה רק מקום שלהם בארץ כנען. ומאחר שמצד 70 נפש היה זה, במותם חזרו אל הארץ, שאז נפחד הצירוף הזה שהיה להם בני 70 נפש. אז הם הולידו 70 נפש. אז כל העניין, כל העסק הזה אפשר להתחיל, אבל כשזה התחיל, הסתלקו ממצרים, ומ-70 נפש היה צריך להגיע ל-60 ריבו. כשהגיעו ל-60 ריבו, יצאו ממצרים. זה גם כן הסבר של הרלב"א. בהמשך. יש לי רק שאלה קטנה על הפשט של המערב. למה בהתחלה אמר ארץ ישראל ובסוף אמר ארץ כנען? תפסתם את השאלה? בסוף הוא אומר, מכל שכן מצד יעקב אבינו אין ראוי לבוא מצרימה רק מקום שלהם בארץ כנען. לא אמר ארץ ישראל, אבל למעלה אמר ארץ ישראל, הארץ הקדושה.
שבדיוק אם
ישראל שהם יוצאים, כשהם חוזרים לבחינת עם, הם חוזרים לארץ כנען שתהיה.
זהו, זה העניין של עם. כי בתקופת האבות נקראת ארץ כנען, רק ביציאת מצרים נקראת ארץ ישראל. ומהי המדרגה יותר גדולה, כנען או ישראל? זו שאלה... למה אני מתכוון? זהו, האם השם ארץ כנען זה יותר גדול משם ארץ ישראל? כי שמה... השם העצם של ארץ ישראל זה, זה ארץ כנען? מה? נכון, כפי שאמרנו, אבל השאלה שלי היא... לא, זה בדיעבד זה ארץ ישראל, מלכתחילה היא ארץ כנען. אני מסופק. טוב, זה נשאר כשאלה. למה? למה אני...
לא, זמן שלא דובר על מתן
דבר. לא, הבעיה היא ככה. הבעיה היא ככה. השם ישראל לא שייך על הארץ, אלא על העם. השם של הארץ היא ארץ כנען. השם של הארץ היא כנען. לפי הקבלה זה סוד ההכנעה. צריך להכניע את החומר. עושים את זה בארץ כנען. אבל למה אני חותר זה משהו אחר לגמרי. זה הכנעניות. להיות כנעני. טוב, זה נושא רחב מאוד. שמעתם על התנועה של הכנענים? כן, זה קצת קשור לזה. כן. נכון. נכון, כנען זה שם של אותו ארור, כן? אבל הארץ קיבלה את השם הזה. זה בדיעבד, אבל זה שם של הארץ. כן? מכל מקום, שם של הארץ זה רק הארץ. זה טיפוסי ללשון הקודש, כן? הארץ, אין שום שפה אחרת בעולם. שמעתי את זה בטלוויזיה מאברהם קור, כן? אברהם קור.
אבשלום.
אבשלום, כן. מה? אבשלום, כן. אברהם זה שלום, כן. שמעתי ממנו את זה וזה תפס אותי. אין שום שפה בעולם כשמדברים על המדינה שלהם שאומרים הארץ. כן? אומרים המדינה, בפעיל, אבל לא אומרים לתר. כן? רק בעברית אומרים הארץ. אני חוזר לארץ. אני זוכר לפני הרבה הרבה זמן הייתי בקייטנה בחוץ לארץ והיו ילדים ישראלים אז הסתכלו בכוכבים בלילה ואמרו לי, מאם אני זוכר את זה תראי, תראי, יש כוכבים כמו בארץ טוב, אני חוזר לעניין ומעטה אין לך קושה לדברי רבותינו זל, למה לא בא שיעבוד על אברהם? כי לא היה אברהם ראוי לזה. אף כי קושה הזאת היא קושה שאין לה טעם. דהיינו, יש שני מיני שאלות בדרך כלל בחוכמה. שאלה שבה מחוסר ידיעה וקושיה ממש. כן? וזה רמז המהר"ל פה. אותה קושיה, אותה שאלה, למה העונש לא התחיל באברהם? יש לנו תשובה עכשיו, יש לנו הסבר. אבל בכלל זה לא שאלה. כי מן אחת תחילה לא היה מקום לשאלה. זה מובן. כי לפעמים יבוא העונש, פה אנחנו מתחילים בנושא לא כל כך קל, כן? אז נלך לאט לאט. כי לפעמים יבוא העונש לבנים ולא לאב מסד זה. כי זכות האב מגן לעצמו. מה שאין לבנים כאשר אין זכות להם, נמצא עונש עליהם ולא בעל האב מצד זכותו והבן זה, סליחה, והבן הוא עליו לקבל את העונש. וחל העונש על הבן ולא על האב, והתבייך זה עוד. זה לא קל להבין. זה מחזיר לנו כביכול לעניין של חטא הקדמון, כן? כל הסתירה שכבר פתרנו אותה. כן, אז אני חוזר על הלשון של רש"י. תפסתם את השאלה? מה זאת אומרת? האב חטא, אבל מכיוון שיש לו זכות, הבן סובל את העונש?
לא, אבל מה שאומר, אבל אתה אחרי הסבר שלנו, זאת אומרת, רק אם הוא מחזיק בבן.
זהו, אחרי זה ההסבר, אחרי
זה. כן, זה
כמו אחרי. כן, אבל פה יש איזה רמז שהיה חטא באב, אבל היה לו זכות. כן? וזה שייך למה שאמרנו. היה חטא באב אם היה ישראל, אבל זכותו זה להיות אברהם. ולכן, זה מוכן. והחטא שלו זה לא חטא. מה שאנחנו תופסים כחטא, אצלו זה לא חטא. ומה הזכות שלו? להיות צדיק שמן את החסד. זה מובן? אפשר להסביר את זה ככה, שוב, בהקשר של המחלוקות בתלמוד. זה דברי אלוקים חיים, אבל זה לא הלכה. אם זה דברי אלוקים חיים, למה זה לא הלך? אבל פה אנחנו מבינים קצת יותר. אף על פי שזה דבר אמת. ולכן נכתבו כל הדעות בגמרא, כי זה דברי אלוקים חיים. אבל הלכה זה משהו אחר לגמרי. הלכה זה הלכה לעם ישראל. גילוי תורה זה כפטיש יפוצץ צלע. ולכל אחד במידתו זה אמת, אבל הלכה זה משהו אחר. ולכן מה שאני רוצה להוסיף, שהתרגלנו לעניין גבי ההלכה עצמה, הלכה למעשה. אבל זה אותו דבר גבי הדעות. אני רוצה קצת להסביר שזה יהיה ברור. כי עד הרמב״ם, לפי המסורת, היו פסקני דעות. הרמב״ם היה האחרון שכל העם קיבל אותו. ואחרי הרמב״ן אנחנו לא מוצאים פסקן דעות לכל ישראל. יש שיטות, כן? וכל אחד שייך לרבי שלו, כן? והתרגלנו לזה, כאילו צריך פסק הלכה לכולם, אבל לדעות כל אחד מה שעלה בדעתו, כן? זה אסון, כן? כי אף על פי שכל דעה היא דעה, היא דברי אלוקים חיים, יש הלכה, אפילו, לא רק אפילו, זה אולי יותר חשוב, איך להאמין, איך לחשוב, איך לדעת, איך לראות, איך לתפוס, סוף סוף לאיזה מפלגה צריך לתת את הכל. כן? ומי הרמב"ן עד ימינו אנו, לא קם פסקן דעות. מקובל לכולם, כן. ולכן אנחנו באותה תקופה שהגמרא רומזת בסנהדרין והאמת נעדרת, נעשית עדרים עדרים, וחוזרים ליעקב והעדרים, כן. זה מובן יותר. כל אחד ואומר והלכה. זה עניין הלכתי, כפי ששמענו השבוע ממצרים, כן? מהרב הראשי של מצרים, כן? וזה מעניין מאוד ששמו יוסף. אבל גם הרב מצלוביצ'יק שמו יוסף, והוא אומר דברים דומים. זה ממש גזירה, השמות האלה. רק תקרא שמות אל השמות. טוב, אז אפשר להמשיך. יש מקום להעמיק, ואם לאב לא היה זכות, זה היה עונש. מעטה הקושיה, למה לא בא עונש על אברהם בטלה? כי לא חל עליהם אברהם, ישראל ויעקב, שם שעבוד, עד שהיו 70 נפש. מפני שלא ייתכן שעבוד והתגברות האומות על ישראל, אלא כאשר יש דמיון ביניהם. וזה נושא לגופו. ייתכן שנגענו בזה באיזה שיעור קודם. כי יש איזה מין נטייה לירידה ממדרגה אצל ישראל, כדי להגיע באותה רמה של אומות העולם, כדי להתחיל העלייה של אומות העולם. ולכן יש איזה נטייה לרדת יותר מדי. צריך להתדמות, כבהמות נדמו, אבל לא להיות ממש בהמה. כן? ויש סכנה. זה העניין של ההתבוללות, אולי נגענו בזה, כי יש נטייה להתבוללות דווקא אצל ישראל. אין נטייה להתבוללות אצל אומות העולם. גוי לא מתבולל. יש פרק שלם בנביא, אבל אני לא זוכר איפה הוא, שהקדוש ברוך הוא שואל את ישראל, האם ראיתם גויים שימירו את אלוהיהם? איזה נביא? ירמיה כנראה. ואימא לא יודעים. אני חושב קונה הוא וחמור אבוס בעליו, למשל, אבל יש פרק יותר בולט, זה הפרק הזה, איזה נביא זה? טוב, אני זוכר. אתם רואים, צריך ללמוד את המנח גם כן. צריך, באיזה יום בשבוע? תראו את היומן. אז נמשיך. איזה מספר? על המסקנה שההסבר הכי חזק, הכי מרכזי, זה העניין של השני. כן.
זה לא כתוצא מהמשמעות הדיבור.
כן, יש קשר. מכל מקום, לאברהם קשר עצמו לא שייך שעבוד. וממה שלמדנו שהשעבוד יכול להתחיל רק ב-70 נפש, עכשיו לגמרי בטלה של הקושיה. יש קשר ביניהם. סוף סוף זה תהליך הכרחי שאברהם יביא לעם ישראל. אבל מה שרצה לדייק המהר"ל, שעניין השעבוד מתחיל רק באיזשהו שלב של ריבוי. כשיש דמיון בין ישראל לאומות העולם, זה רק במדרגה של, בממד של 70. אז מי שהוא שאל אותי בסוף השיעור הקודם, לא, הוא לא נמצא פה, מה ההבדל בין 1 ו-70, כן? היה מישהו, אני לא זוכר את שמי. לא, זה, חשבתי שזה ידוע, כן? כי אחד מורה על האחדות ושבעים על הריבוי. אנחנו רגילים כל כך לזה ששכחנו להסביר. מי יכול להסביר? אני חוזר מיד, תחשבו על זה. מה ההבדל בין א' ועין? על העניין של אחדות וריבוי. כן, אבל למה זה נרמז באות עין? זו הייתה השאלה. זה עניין של כותנות אור וכותנות עור. המדרש מסביר בגמרא כבר, כי בתורתו של רבי מאיר, במקום א' היה כתוב עין, במקום עין היה כתוב א', כן? אז זה עניין של כותנות אור. הירידה בחומר מחליף את האלף לעין. אז מה שמאפיין את החומר זה הריבוי. אז בלשון הקבלה זה ממש יותר פשוט. זה סדר העולמות, זה נקרא הביאה. א', אצילות, זה אחדות גמורה. אחר כך בריאה מתחיל הריבוי. כי מאות ריבוי, שניים, בריאה, ב'. אחר כך זה י', עשרה, יצירה, ואחר כך עין עשייה. זה הביאה. אז המדרגה של עשייה זה מדרגה של הריבוי של החומר. ולכן התפשטות העולמות מבפנים לחוץ, התפשטות העולמות זה מהאור לכלי, מהאחדות לריבוי, מאלף לעין. זה נקרא אצל החכמי הקבלה סוד הביעה רננות. זה הביעה. טוב, צריך להבין את זה ככה. ולכן וילבישם קוטנות עור. אז יש איזה, טוב, זה המושג של ירידה, וההתפשטות זה מקביל לירידה. העלייה זה מצד האחדות, הירידה זה מצד הריבוי. אז הריבוי זה תהליך הכרחי, וזה ממד אחד של הברכה, בתנאי שיהיה גם הפרי, פירו ורבו, זוכרים את זה. אם יש הפרי, אז זה קשור לריבוי, ואם ריבוי לחוד זה כללה. צריך לקשור את הריבוי לאחדות שלו, אז הבניין משלם. תכן מאוד שזה כוונת בעלי המדרש, כשאמרו שבעים זה, זה מחלוקת שמיים. יעקב בכלל הוא לא יעקב בכלל. יעקב הוא האחד, והשבעים זה הריבוי, והשלב האמצעי זה השבטים. אז זה שלוש מדרגות האלו שציינה המערב. זה פלא איך הוא מראה את זה בהיסטוריה עצמה, כן? שיעקב חזר מיד אחרי מותו, השבטים אחר כך, ורק כשהשבעים היו 60 ריבו, אז יצאו. טוב, אז עוד משפט אחד, נמשיך. ומעט הקושיה למה לא בא העונש על אברהם בטלה, כי לא חל עליהם שם שיעבוד עד שיהיו 70 נפש, מפני שלא ייתכן שיעבוד והתגברות האומות על ישראל, אלא כאשר יש דמיון ביניהם. ולמעלות האבות והשבטים אין ייחוס להם עם המצרים עד שהיו 70 נפש, שזה המספר הוא דבר מתייחס אל האומות כאשר אמרנו 70 אומות, ואז באו מצרימה. לפיכך, כל זמן שהיה אחד מן השבטים קיים, אשר היה להם המעלה הגדולה, לא היה יד מצחיים עליהם דכתיב, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, וגומר, ויקום ביניהם חדש וגומר. והנה, אין קושיה בדברי חז"ל. טוב, אז השיעור הבא יהיה, אם ירצה השם, ביום שני, בשבוע הבא. ב-8 כרגיל. זה השיעור של יום חמישי לומד. טוב, אם יש מניין, נתברר ערבית. יש מניין?